אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתה לומד נהיגה עכשיו.
אני לומד נהיגה, נכון.
איך זה קרה? איך זה קרה לך?
מה, בגיל 28 ללמוד נהיגה? לא יודע. פשוט לא הרגשתי צורך ברישיון הרבה זמן.
אבל תיכון, כאילו חברים שלך לא...
זה לא היה בראש מעייניי, כאילו...
וואלה, כן. למה?
לא יודע, לא יודע למה, הרגשתי שזה בסדר אם לא יהיה לי גם.
וואלה, כן. ומה עכשיו זה? איך התעורר הצורך?
נראה לי בעקבות זה שאני כזה גר לבד...
אבל נהיית סופרסטאר, משים אותך למקומות.
איך אתה אומרת, נהיית סופרסטאר הזה, זה... אני 3 שנים אולי... לא, 2 מחוץ לבית רק, כאילו, אני לא מרגיש את הדבר הזה, אני... אני בונה לעצמי חיים עכשיו, כאילו, אתה מבין? אני אומר, אז חלק מהבנייה של החיים זה, יאללה, הגיע הזמן לעשות רישיון.
אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
יס! פרק מספר 75. 75, וואו. אניה קלזון הזכירה לי, שהיא מפיקת הפודקאסט. תודה, אניה. ויש לי הכבוד וההתרגשות והזכות לארח את טדי נגוסה.
תודה רבה.
בן אדם. איזה כיף שאתה פה.
תודה שהירחת, תודה שקראת.
יש אנשים שכשאני מארח אותם, אני מרגיש מבוגר נורא, אתה יודע?
וואלה.
כי אתה כאילו... טועים, אתה מרגיש ככה גם, שאתה הדבר החם עכשיו.
באמת?
כולם רוצים נתח ממך.
אוקיי.
כולם רוצים, איך יש לך איזה שיר, כל הדיאם שלי מפוצץ בשטאפים, נכון? יש איפה? באיזה שיר זה?
אה, וואו, אני לא, אתה יודע, אתה מכיר יותר טוב ממני. אני לא זוכר, אני לא זוכר. אבל אני אגיד לך משהו על זה.
לא, כי אני באמת, אומני היפ-הופ,
כן.
כותבים כל כך הרבה טקסטים, אלוהים ישמור.
אני לא יכול
איך,
לעקוב
איך,
אחרי.
איך יש לך, אתה, לא יודע, אתה, כל פעם להמציא את עצמך, את השיר, טוב, לא חשוב, נדבר על זה אחר כך, אבל. אבל כן, אתה לא מרגיש את זה, שאתה... ועד למה אני אומר, אני מרגיש זקן,
כן.
כי כאילו אני אומר, אוקיי, עכשיו בוא נראה מה הצעירים עושים.
Yeah.
כזה.
אני אגיד לך מה, אני עובד עם אנשים שזכיתי להכיר את הבלקן ביטבוקס, איתמר ציגלר שהפיק לי את האלבום, והולך להפיק לי גם את האלבום הבא שאני עובד עליו. זה אנשים שהם מבוגרים ממני, כאילו, והם לא מרגישים ככה. אבל עם הזמן, אימצתי מנהגים, אתה יודע, התחלתי לשתות סודה. ואז אני כזה, מתי אני אוהב סודה? זה פשוט לאט לאט התגנב אליי כזה. אז אני מרגיש הכי מבוגר, אתה אומר, אתה מרגיש מבוגר, אני מרגיש די מבוגר לגיל.
כן?
כן.
מדהים. אז איך החיים עכשיו, חוץ מהנהיגה? איזה שיעור אתה?
וואו, אחי, אני כבר אחרי 10 שיעורים נראה לי, אני כבר יודע לנהוג, עכשיו אני לומד להתמודד עם הנהגים האחרים.
כן.
כאילו, אתה מבין, זה עכשיו האתגר. בסדר גמור, אחי, בסדר גמור. תקופה מבורכת, אני לומד הרבה דברים חדשים. אתה יודע, יש לי מרחב לעצמי, נראה לי פעם ראשונה בחיים שלי, שזה מדהים, שאני יכול... לאפשר לעצמי מרחב, וגם רק להתעסק במוזיקה.
תסביר, כאילו. כי מה היה קודם?
עד לפני הקורונה, היה לי מאוד, הייתי במין מצב הישרדותי כזה, של אני מנסה להצליח עם המוזיקה, ועל הדרך מנסה להחזיק את עצמי בעוד הרבה ערוצים כאלה. בסדר, מנסה כל מיני עבודות, שופך אנרגיה.
מה, עבודות כמו מה?
עבדתי, הייתי בריסטה, עבדתי...
וואלה.
כן, בנתב"ג, אחי, כי כל לוד בעצם עובדת בנתב"ג. כאילו, כשאתה צעיר, אז אתה הולך לעבוד בנתב"ג.
רגע, אבל עד מתי זה היה? ב-2017 הוצאת את האלבום הראשון שלך.
נכון.
את טדי.
נכון, טדה לדיוד, נכון.
ואחרי זה עוד עבדת בעבודות כאלה, בריסטה וכאלה?
כן, כן.
אחרי שיצא הזיקים על הידיים?
בטח, אחי, חיפשתי את עצמי, בטח. חיפשתי את עצמי הרבה...
עוד היית בריסטה בנתב"ג.
כן, ובין עבודות.
באילנס כאילו, איפה?
בבינז.
בבינז.
וחיפשתי את עצמי בכל מיני דברים. זה לא היה רק הבריסטה, זה היה גם חנות חיות ומפעל, וכל מיני דברים שכזה... כי לא הרגשתי שאני יכול ליפול למוזיקה, ככה בידיים פתוחות, ולהגיד, יאללה, זה מה שאני עושה, וזהו.
וואלה.
כן, ומשהו בקורונה...
רגע, ואז גם גרת עם ההורים בשלב הזה?
כן, כן. אני רק בקורונה התחלתי לעבור...
עברת לגור לבד בקורונה?
כן, אחי, ממש לא מזמן.
כשזה היה... זה היה לפני ה... זה בדם שלי.
ממש קצת כזה ביחד עם כל האלבום של זה בדם שלי, אז כאילו קראו לי מלא שינויים בחיים. חלק מהשינוי זה היה גם לעבור לגור לבד.
אז איך זה קרה? איך כאילו... מתי זה קרה?
מתי?
מתי אתה מרגיש... אני רגע, יש לי שתי שאלות.
כן.
אני רוצה לשאול, מתי התפוצצת?
שאלה מצחיקה, אחי, זה כאילו...
ואז רציתי לשאול, האם אתה מרגיש שהתפוצצת?
זה...
כי תקשיב, אתה עושה... זה... הבן אדם עושה שיתופי פעולה עם חנן בן ארי.
זה עולם לא להביט מלמעלה.
ועם רבית פלוטניק.
שלום שלי אין גדי, שוב שלי אינטיפאדה, פאדה צ'ולו בשבילי כמו אבא שני. מי מתפוצץ, מתרוצץ, מתרוצץ על הבוקר מזיז
ענייני. ועם יסמין מועלם.
זה פלואו, דייט פאק, זה רומנטי.
ואני בטוח ששכח... וטונה.
דמדת, מאז למדת, אבא גדה, אדמה, שקנתה.
ומי עוד שכחתי?
לא שכחת.
שמות, שמות, שמות. של כאילו האייליסטים של... אז זו התפוצצות, תסכים איתי.
כן, במונחים שלך, כן.
במונחים שלך?
במונחים שלי, זה אותה דרך שאני צועד, מאז שהתחלתי את זה. מאז היסודי בעצם, שהיה לי את החיה הזאת שצמחה בתוכי להיות ראפר. ואני עדיין עושה את מה שעשיתי, וזה... זה לא שזה מרגיש יותר קל, אני פשוט יותר מנוסה בזה. ובאתגרים שצפים, אז כאילו, לא, אתה יודע, אני רואה את הפירות של ההצלחה, מה שנקרא, אני רואה את האנשים האלה שבאים אליי ואומרים לי, בוא נהיית אש בהופעה אתמול, והיית זה, כאילו, כשאני מסתובב ברחוב, ומזהים אותי יותר, וזה, וכאילו...
ושירים שמתנגנים בפלייליסטים וברדיו, והופעות מלאות.
לגמרי, אחי, לגמרי. יש עדיין את, אתה יודע, את האתגרים, הראש שלי, המוח, תמיד רוצה עוד. המוח תמיד רוצה עוד מזה, ועוד ועוד, ואתה עולה לאינדי נגב, אחי, וכולם אחי משתגעים, ועולה בסנטרל פארק וכולם משתגעים, ואתה יום אחרי אני כבר רוצה עוד אחד כזה, ויום אחרי זה אני רוצה עוד אחד כזה, ועוד אחד. צריך ללמוד לכבד את התהליך שלי, וזה מה שקורה איתי עכשיו, כאילו. אני מכבד את התהליך, כי באמת זכיתי. זכיתי לקבל הרבה רגעים מדהימים, ואני... אמרת איזה אתה, כאילו, אני לא רוצה זה, אני באמת כאילו יחסית לעסק הזה ואיך שזה עובד בארץ, אני מאוד צעיר. אז כבר עכשיו לעמוד על במות כאלה, להכיר מוזיקאים כאלה, לעבוד איתם, זה דברים מדהימים. אני אמנם בראש שלי הכי אף, ואני רוצה כבר להיות, אתה יודע, להיות כבר, לא יודע, בכל פינה במדינה הזאת, ויש לזה, יש לזה דרך.
בסדר, יש לי תחושה שכשאתה תהיה בכל פינה במדינה הזאת, אתה גם תרגיש
ברור.
שאתה עוד לא שם.
ברור. כאילו, זה תמיד ככה. גם לפני כמה שנים אחורה, אני עושה דברים שהיום, כאילו, תכלס חלמתי עליהם.
תן דוגמה.
שמע, לשבת בבית, וכל מה שאני צריך לעשות זה לדאוג ל-well-being שלי, כאילו, לאיך אני מרגיש, ולזה שאני אהיה טוב כדי לתפקד על הבמה ולתפקד באולפן כמו שצריך, זה מה שחלמתי עליו הרבה שנים. כאילו, ולהצליח שיהיה לי זמן להתרכז רק בזה, ובאנשים שאני אוהב, ושהמשפחה שלי תראה בי כבן אדם שהוא... המשפחה שלי זה מין אישור חיצוני שאני צריך, שהוא קצת מפלרטט עם האישור הפנימי שלי. אז פתאום לראות שהם רואים בי, אתה יודע, בן אדם אחראי, גבר, כאילו, שאני יכול לדאוג לעצמי, שאני יכול לשלם לעצמי את השכר דירה, שזה וואו, זה דברים שהם ביג.
אבל תגיד מתי זה קרה. או אני אדבר, המשפחה שלך מעניינת אותי, אבל תגיד רגע משהו על ה... מתי הרגשת ש... בסדר, אתה אומר, יש לי עוד דרך וזה, אני יכול... אבל בכל זאת, קרה משהו.
קרה משהו.
כלומר, העצם זה שאתה יכול לכלכל את עצמך, שרוצים אותך, ש...
כן.
יש לך איזה אבן... אבן דרך כזה שאתה מרגיש שזה קרה?
כן, 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 אחי. אני אומר לך שבקורונה, כשהעולם עצר, אני... זה עצר אותי גם. זה פעם ראשונה שהסתובבתי בעולם בתחושה שאני לא צריך להצליח במה שאני עושה. שאין יותר את המרוץ הזה. כאילו, חיבו לי את כל העולם. הייתי, באמת היה לי... כמובן שאחרי זה הבנתי שזה ממש, כאילו, far-fetch לחשוב שהכל יתחבל לנצח, כאילו. אבל לרגע היה לי תחושה כמו של שבת לכל הזמן, כאילו יש יום כיפור עכשיו לכל הזמן, כזה, כאילו. וזה שחרר, זה הוריד לי מלא משקל מהגוף, אחרי הרבה שנים שאני הייתי טרוד, כאילו, לנסות כל הזמן להצליח, כל הזמן להוכיח לאנשים וזה וזה וזה.
כן, אבל ההצלחה מתי הרגשת שהיא באה?
בעקבות השחרור הזה הכרתי גם את תומר יוסף. תומר יוסף ראה אותי באינדי נגב, הוא שלח לי הודעה, וממש, כאילו, זה היה בתקופה הזאת של הקורונה נכנסה לחיים, והייתי, אני זוכר, בסגר הראשון בערבה, פשוט חיבקתי את התחושה הזאת שאין יותר במות, שאין יותר אנשים שצריך לבדר אותם, וקהל, ואם אני אצטרך ליהנות מהמוזיקה שאני עושה, זה יהיה רק אני. וזה פעם ראשונה שזה קרה לי, כאילו, במהלך כל שנות חיי שאני מתעסק בזה, וכותב טקסטים, פעם ראשונה שהדבר הזה נחץ לי בראש, וזה מאוד שחרר אותי.
אבל איך זה יתרגם להצלחה?
אני חושב, מה שקרה זה שבאה שטאפ עם יסמין מועלם בעקבות הדבר הזה. זה פתאום, זה פתאום, זה פתאום שלי. לא בחרתי את זה, זה בחר בי. איזה פלוט, אני דפק, זה רומנטי. זה פתאום, זה פתאום, זה פתאום שלי. זה פתאום, זה פתאום. כל האלבום עצמו, זה בדם שלי, הוא יצא בתקופת הקורונה, הוא נרקם, הוא רקם אור וגידים בתקופת הקורונה, בתקופה שאין למי להופיע את זה בכלל.
איך נוצר הקשר עם יסמין?
תמיד הכרנו, כאילו היה לנו, הכרנו הרבה לפני השטאפ הזה שעשינו, ובביצה הזאת של ההיפ-הופ וזה, אז כאילו זה מקום די קטן, כאילו אתה מכיר את כולם. אז לי וליסמין היה איזה כמה רגעים ממש יפים על במה, גם במועדון הרדיו בתל אביב, עם ג'ם כזה שנקרא פוקט, אז יצא לנו להופיע שם גם, והיה לנו וייב טוב, כאילו, אז כשעבדתי על האלבום, כשהכרתי את איתמר הראשונה, אז היה לנו את הטיון הזה.
ציגלר.
כן, את איתמר ציגלר, שהפיק לי את כל האלבום בכישרון מדהים, מוזיקאי מדהים, והוא חבר כל כך טוב שלי, לימד אותי כל כך הרבה. מה שקרה זה שהיה לנו את הסינגל הזה ביד, כאילו, ממש בהתחלה שלו, את השלט שלו, ויסמין שמע אותו, ואהבה את הווייב, וזה לקח אותי לנסיעה הכי יפה בחיים שלי, כאילו, הסינגל הזה והאלבום הזה.
כאילו, הצעת עליי את זה, הצעת לבוא לשתף פעולה.
נכון, אחי, נכון. ויש לה, אני מאמין, גם את הסיפור שלה עם הדבר הזה, ואיך שהיא חוותה את זה, כן? אבל זה לגמרי היה משהו קסום שכולנו הרגשנו את זה באולפן, גם אני, גם יסמין, גם איתמר, הרגשנו שזה פשוט שיר, זה משהו.
אבל זה מורכב מקטע שלך וקטע שלה. כלומר, אתה קצת לא ככה יכול לבצע את השיר בלעדיה, נכון?
שמע, בפועל זה קורה, כאילו, גם אם מבצע אותו בלעדיה.
שמעתי אותך בג'ם של קוטנר בגלץ.
כן.
אתה כאילו עושה חצי שיר.
כן.
וקוטנר אומר לך, לא, לא, אחי, לא, תעשה משהו. אחי, תמשיך, אני לא, אתה לא יכול לעצור פה. תעשה משהו.
שמע, בדרך כלל שזה עם קהל, אז הקהל הוא יסמין. כאילו, אתה מבין מה אני אומר? אז זה כיף, זה כאילו איזה משהו, אבל לגמרי שאני מופיע איתה ביחד, אין איזה תחליף, כאילו, אין מה לעשות, שאני איתה על הבמה ביחד ואנחנו עושים את השיר הזה, זה אנרגיה.
וזה השיר שהתפוצץ, נכון?
זה השיר שלי כן, זה השיר שלי שהתפוצץ, כאילו, בסקאלה נראה לי הכי גדולה שהרגשתי, כאילו, על עצמי. יש לי הרבה שירים בחוץ, אבל לא כולם. לפעמים גם יש לי מין תחושה כזאת שגם הקהל שבא אליי לברבי, כאילו, הוא לא כזה מכיר את כל,
הוא כאילו. בא לשמוע את זה בדם שלי.
לפעמים, כן. לפעמים יש לי מין תחושה כזאת שיש אולי קהל חדש שמגיע, שכזה הכיר אותי דרך זה בדם שלי, או דרך שיתופי פעולה אחרים כזה, וכזה בא לבדוק את העניינים כזה.
אז, כן, אתה לא מרגיש שיש לך קהל קהל שממלא ברבי שהוא שלך?
יש לי גרעין. יש לי את הגרעין שלי שמלווה אותי, אבל זו דרך שמההתחלה שלה, אני על הבשר שלי הבנתי שזה מאוד בודד, כאילו. שגם המשבצת שאני עומד עליה, מהניסיון שלי, מהאתגר שלי, המשבצת שאני עומד עליה, היא מאוד מורכבת. גם עצם העובדה שאני אתיופי, שאני בא מילות, שאני בא מאיפה שאני בא, זה לפעמים שם אותי באיזה מין אור שהוא קצת לא ראו פה עדיין בעיניי. כאילו, אתה יודע, נראה לי לא שמעו, אתה יודע, סתם לדוגמה, שזה הדבר הכי קיצוני שיש, אבל אני יכול כאילו לרדת מהופעה ולשמוע מישהי שמחמיאה לי על העברית הרעותה שלי. כאילו, אתה יודע, זה שאני מדבר עברית רעותה, אני כזה, מה אני אמור לדבר? אני לא יודע לדבר אמרית אפילו, כאילו. אז זה כאילו, תבין אחי.
יפה שהתלבשת.
כן, בדיוק, תבין.
יפה, איך אתה שם את החולצה במכנסיים. כמו, ממש כמו בן...
כמו בן אדם רגיל ונורמלי.
כמו מוגלי, נכון? איך מוגלי הצליח.
לגמרי, אחי. אז לפעמים אני כאילו, אני מבין שזה מין אתגר שיש את החברה, כאילו, לחברה שלנו, כאילו, כי אם בן אדם כמוני צומח מתוך החברה, אם אני מסתכל על זה רגע, אני יוצא מהראש של טדי נגוסה, רגע, אני לא בא מרחוק כזה. אם בן אדם כמוני מצליח על הבמות שאני מצליח בהן, וכאילו, זה אומר איזה משהו, לדעתי, על החברה שלנו, ועל איך גם שהעדה אולי אפילו משתלבת ב... בפנים של, של המוזיקה הישראלית ושל החברה הישראלית, זה כאילו אומר הרבה דברים, יעני. אז אני חושב שאני... בעל כורחי, כן, אני מסתכל על עצמי כבן אדם.
אבל תראה, זה משהו מעניין, כי אתה שר הרבה... נתתי הזנה רצופה לשלושת האלבומים שלך.
כן.
זה נשמע לי, נשמע לי, שאתה קצת הולך כזה קדימה ואחורה עם עניין המוצא.
עניין הזהות.
כן, כאילו אלבום ראשון זה שם... אלבום שני הרבה יותר מדבר על יחסים.
כן.
יחסים כזה בינו לבינה, כזה אוניברסלי, לא משנה מי אתה וזה. אלבום שלישי אתה הרבה יותר חוזר לעניין האתיופי. נכון?
תראה, שני האלבומים הראשונים שלי עשיתי כאילו בתוך מין חוסר מודעות כזה, מתוך איזשהו...
חובבנות.
כן, ניסיוני
לא כזה. לא היה לך איזה איתה מרציגלר כזה.
בדיוק, שיאגד את זה לאיזה מין בית מוזיקלי אחד, ובאלבום השלישי מבחינתי זה הפעם הראשונה שהתחלתי באמת לעבוד כמו שצריך לעבוד על אלבום, בצורה מקצועית, בצורה שהיא כאילו מחבקת, גם הסאונד מחבקת כל מה שניסיתי להעביר. מבחינתי האלבום השלישי זה הניסיון הכי מוצלח מבין השלוש, לשקף את עצמי החוצה, כאילו, אתה מבין? בשלושת האלבומים אני מנסה לשקף את טדי החוצה, להוציא, לתקשר עם הקהל.
לא, אגב, זה גם אלבום פצצה, וגם, דווקא לראות את האבולוציה שלך כמוזיקאי, זה פנטסטי לאורך שלושת האלבומים, ממש. אבל אני כאילו, כי אתה שר המון על גזענות, בהמון שירים, והנה, גזענות, מה זה גזענות? גזענות שלנו, של החברה שאנחנו חיים בה. שלנו, של הממסד, של המשטרה, של העיתונות. אבל הנה אתה אומר עכשיו משפט כמו זה שאני, זה שככה מקבלים אותי, זה אומר גם משהו חיובי על החברה.
ברור, כאילו, שמע, גם לדבר על גזענות זה לאו דווקא אומר שאני מדבר על משהו שלילי בחברה, אני מדבר פשוט על תהליך מסוים שאנחנו עוברים כחברה.
אוקיי.
אם יבוא היום, כן? ואני מדמיין אותו, כן? אני מדמיין אותו, ונראה לי שאנחנו מתקדמים לשם, אבל כשיבוא היום שאני יעמוד על איזה במה מטורפת, סבבה, ואיזה, לא יודע מה.
רק איזה במה אתה מדמיין שאתה אומר במה מטורפת?
מנורה, נוקיה, מה שזה לא יהיה, סבבה.
פארק הירקון.
לגמרי, ויבואו איזה, אתה יודע, לא יודע כמה, איזה מלא אלפים של אנשים יבואו, רק בשבילי. רק בשביל טדי נגוסה. זה תקדימי הדבר הזה.
אלפי לבנים יבואו.
אתה מבין שאני עומד על במה, גם אפילו באינדי נגב ובפארקים האלה, אני אומר לכולם, תרימו איתי יד. אין יד אחת שחורה בקהל. אני רואה, כולם לבנים שם. ואני עומד שם, ואני רואה את הפער הזה. כאילו, אתה יודע, אני בסוף חווה, אני בן אדם רגיל, אחי. אני חווה את הפער הזה כמו כולם. אני לא יכול לשחק אותה, כאילו, אני לא רואה אותו. אני רואה את זה. אני מבין מאיפה באתי מהשכונה שלי הקטנה בלוד, ואני מבין מה קורה כשאני עולה על במה, כאילו, ב...
רגע, אז מה הבמה הכי גדולה שעמדת עליה? שלך, אני מתכוון, לא פסטיבל עם עוד אומנים.
שלי?
כן. מה, זה ברבי כאילו?
ברבי, אחי, ברבי. אני... יש לי סיפור אהבה עם הברבי, אני ממש בסה לי שסוגרים אותו, כאילו, ועכשיו הוא עובר למקום.
סוגרים ועוברים מקום.
כן, עובר למקום, אבל יש משהו ממש יפה במקום הזה עכשיו.
מה? אני רוצה להגיד משהו. שמה, את לא יודעת שסוגרים את הברבי? לא סוגרים. עוברים מקיבוץ גלויות, עוברים ליפו.
נכון.
הכל בסדר. יהיה בסדר.
יהיה.
גם את נוסעת לחול, מה אכפת לך? בגרמניה שלך גם יש מועדונים. הכל בסדר. בסדר. אם תרצי, תוריד את זה בעריכה. אז מה, טוב, סיפור אהבה עם הברבי, אני חושב שלכל חובב מוזיקה יש, לא? מה מה יש לך עם הברבי?
הברבי? שמע, אני לדעתי מצל שיש אותו. מצל שיש אותו פשוט. כאילו, לאומן כמוני זה המקום המדהים. כאילו, לבנות את הקהל שלו, את, ה... את הביטחון על הבמה, את, ה... את ההופעה שלו, זה מדהים.
תגיד, יש לך שיר במשיר אבק, אתה כותב, גבר, אני לא קנדריק, אני לא פאק, אני לא מכיר אותם, יש לי ים כבוד, אבל גדלתי על תרבות אחרת.
נכון.
גבר, אני לא קנדריק, אני לא פאק, אני לא מכיר אותם, יש לי ים כבוד, אבל גדלתי על תרבות אחרת. כן, אותה הסצנה, לא אותו הסרט. הבנתי משהו בלי לטוס לשום חור, כשבורחים ממשהו, מוצא דרך לחזור. הלא אומן עם חוזה של עבד, עליתי לבל, מה מקריא לך משהו לשתות ותני לי לרוק ברס? הלילה עוד צעיר יתמבל, יש לי כמה חבר'ה שרוצים לראות אם יש לך אומץ לנסות טעם.
לא באת מהיפופ?
באתי מהיפופ, זה לא מה שאני אומר בשורה הזאת. מה שאני אומר בשורה הזאת זה שאני לא רוצה להתיימר להיות התרבות הזאת שצרחתי ממקום אחר. כאילו, כל ההיפופ שצרחתי, שהוא מחול, מאמריקה, שזה, כאילו, אתה יודע, זה כל ה, שזה השורשים שלו באמת, זה לאו דווקא מה שאני אומר לך שאני. אני זה הילד שראה את זה, שצרח את התרבות הזאת, אבל חי כאן, וגדל כאן, כאתיופי, כישראלי, כמה שזה, מה שזה, כאילו, עם זה. וההיפופ שפה, בעיניי, זה חיה אחרת מההיפופ ששם. אז זה היה מין הרצון שלי לסמן את זה, כאילו, אז אני לא פאק, אני לא קנדרי, כאילו, את, אז תקל עליי, כאילו, אני אמור להיות איזה טופק או משהו, בגלל שאני שחור עכשיו, או בגלל שאני עושה רב, ואני צריך לעשות לך איזה יו-יו, כאילו, זה לא הסיטואציה.
אז מה כן?
סיטואציה זה שזה, שאני אדם, ש, שמצא, שמצא את הדרך שלו לתקשר עם אנשים, דרך היפופ, דרך ראפ. הייתי מאוד מופנם לפני ש... ש... שעשיתי את הדרך הזאת.
שזה מתי?
כילד, אחי, כילד ביסודי, גם בתיכון, גם בצבא, גם כאילו, בהרבה סיטואציות בחיים שלי, הייתי, אני נתפס כמופנם, כאילו, כבן אדם שהוא יותר כאילו פנימה. והדבר הזה דרש ממני לצאת החוצה מעצמי, ולתקשר עם אנשים, ולדבר איתם.
מה, אז מתי התחלת עם, עם המוזיקה?
אחי, מאז, באמת איזה כיתה וו נראה לי, משהו כזה, מאיזה היי, נראה לי, שמעתי, ראיתי קליפ של טופק פעם ראשונה כזה, כשהייתי ביסודי, ואז התחלתי לשמוע מלא ראפרים אתיופים בארץ, אחי.
מי?
KGC, קפה שחור חזק, ממש בהתחלה שלהם, וכל מיני חבר'ה שהיו כזה, הרבה ראפ מחתרתי אתיופי, מלא אחי, שהיה, היה לך את הפלאפונים של סוני אריקסון, הקטנים האלה, שאתה צריך להיות אחד ליד השני כדי להעביר שירים בבלוטוס. אז ככה שירים שאנשים היו מקליטים ברשם קול, כזה, במאפן כזה, איכות לא איכות כזה. היו עוברים משכונה בקריאת ים לשכונה בלוד, לשכונה באשקלון, לזה, למה? כי יש לי משפחה שם ויש לי משפחה שם, אז הם מכירים ומעבירים שירים, ואז פתאום בהפסקה...
אבל מה זה הסצנה הזאת? מאיפה זה בא? כלומר, תסביר רגע, מה זה היפופ אתיופי?
נראה לי שנהיה מין איזשהו צורך של העדה, בגלל שהעלייה שלנו, הקליטה שלנו בארץ הייתה לא פשוטה, כמו כל הקליטות והעליות שהיו, אז נהיה איזה מין כוך כזה, כוך בכל שכונה, כאילו גם בשכונות בפריפריה וזה, יש לך, אתה יודע, שכונות מעורבות, וכאילו יש לך הכל באותה שכונה, יכול להיות לך רוסים, קפקזים, אתיופים, זה הכל. אבל היה איזה משהו בחיבור בין אתיופים משכונה אחת לאתיופים משכונה אחרת, שהיה כזה מאוד, היה לנו את הצחוקים שלנו, ואת ה, גם את האומנים, כאילו, אתה יודע, את המוזיקה שאתה שומע, נגיד KGC, זה אומנים היום שכאילו, KGC, גם קפה שחור חזק, זה אומנים שאין אתיופי שלא מכיר, כאילו, זה לא, לא משנה איפה אתה תתפוס, כאילו, גם אחים הגדולים שלא יכירו, וכאילו, אתה יודע, זה
אבל משהו... מאיפה החיבור של החבורות האלה, שלכם גם דווקא להיפופ?
אני חושב שזה מין חיפוש של זהות, וזה אפילו, זה אולי אפילו זהות שחורה, כאילו, אני אגיד לך את האמת, זה כאילו לראות איזה מישהו שנראה כמוך, כי פה בארץ אתה חדש, כאילו, אתה לא עדיין רואה את זה בערוץ הילדים, או אתה יודע, או בסרטים,
ההיפופ חדש. ההיפופ השחור חדש.
ההיפופ השחור חדש לחבר'ה שחורים, כן, כאילו, אבל מה שאני בא להגיד זה שכאילו, לא יודע, לילדים שחורים, לילדים בעלי זהות שחורה, אתה לא רואה יותר מדי אנשים שנראים כמוך על המסך, כאילו, אתה יודע, ו... ואתה לא שומע גם את המוזיקה, ואני בבית שלי בכלל לא שמענו מוזיקה, כאילו.
אה, כלום?
כלום, אחי.
גם לא מוזיקה אתיופית, כאילו, שום דבר?
לא, לא, רק באירועים, כאילו, אתה יודע, שמעתי מוזיקה אתיופית, וזה רק באירועים של חתונה וזה, ודברים כאלה. אבל ככה לא, זה היה לי ממש צורך למלא. אז איפה שמצאתי דבר שמדבר אליי, נתתי לזה לשטוף אותי, והיפופ תמיד דיבר אליי. כאילו.
ואז כיתה ו' בערך, אתה אומר, אתה נחשף לכל המוזיקה הזו שעוברת בסוני אריקסון, כן. ומה את עושה?
בהתחלה אני רק כותב, רק אני וחברים שלי, היינו איזה, נראה לי איזה שש חבר'ה בשכבה כזה שהם אתיופים, שהיינו מסובבים כל הזמן ביחד.
הבית ספר היה בית ספר של אתיופים?
לא. בית ספר ממלכתי, רגיל.
כן, לא, אבל הייתה נוכחות של בני העדה, נוכחות משמעותית?
לא, ממש לא. היינו שישה חבר'ה, בכל השכבה, כאילו.
שהפכתם להיות חבורה?
כן.
כלומר, זה ייחד אתכם.
לגמרי, לגמרי. אתה יודע, אתה רוצה לשבת איפשהו, אנחנו יושבים, אתה יודע, אתה לא מחפש את זה אפילו, אתה עושה את זה באופן טבעי, אתה לא חושב על זה כל כך, כאילו, אתה פשוט הולך לשם.
זה יש בזה משהו קצת...
גזעני? מה באת להגיד?
אני רוצה להגיד מדכא.
שמע, זה טבעי.
מדכא, כאילו שזה מה שבסוף יש לך שכבה שלא יודע כמה, 120 איש, סתם אני אומר, כמה תלמידים יש בשכבה, וארבע כיתות, לא יודע, ו... והנה, זה, אתם מסתדרים על פי צבע.
לא, שמע, זה טבעי, אבל זה, כי גם, זה לא רק הצבע, זה זה שאנחנו נבין הומור מסוים, שאולי אחרים פחות יבינו.
אבל אתם, אני מניח שכולכם נולדתם בארץ.
כן, כאילו, כולם מדברים עברית שוטף והכל.
אף אחד מכם לא בא ממקום אחר. אתם כולכם נולדתם פה.
כן, 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 נכון.
אז אתם מכירים גם את ההווי הישראלי, תכלס כמו כל השעה, כמו שאר הישראלים בשכבה. אז כל מה שיש פה זה הסתדרות לפי צבע.
שמע, ההווי הישראלי הוא כשאתה יוצא לשכונה שלך. כשאתה נכנס לבית אתה באתיופיה, אבל אתה ישראלי. אתה ישראלי, אתה דובר עברית, אבל אתה באתיופיה בעצם, כי ההורים שלך הם ההורים שלך, אין מה לעשות.
מתי הם עלו?
באזור שנות ה-80, ההורים שלי הכירו בארץ. כל אחד בא ממקום אחר באתיופיה, הכירו בארץ.
אתה מכיר את סיפורי העלייה שלהם אבל?
כן, אני פשוט... יש כל כך הרבה פרטים קטנים, שמה זה לא בא לי לא לדייק בזה, במיוחד בפלטפורמה כזאת, שאני כזה...
אבל בקווים כלליים, תגיד מה עבר עליהם.
אבא שלי עלה דרך סודן. הוא עלה במין קומבינה כזאת שהמוסד סידר, דרך יוון, כאילו מסודן ליוון, מיוון לארץ, היה לו סיפור כזה, עלייה מאוד מורכב. אמא שלי פשוט הגיעה באחת מהעליות במטוס, אם אני לא טועה, מאדיס אבבה, פשוט היה לה... הנחיתו אותה פה בארץ.
ספשייל.
לגמרי.
מונית ספשייל
ישראל. לגמרי, אחי.
עלייה VIP.
ממש, לעומת אבא שלי, אין לך ספק.
כן. לא, זה היה סיפור, ההליכה לסודן, ומשם השיגו... זה היה תקופה... זה היה תקופה לפני המבצעים הבאמת משוגעים, התקופה שאישרו, הצליחו להשיג כמה אישורים כאלה לנסיעות לאירופה ומשם לישראל.
כן, אז אבא שלי היה ביניהם ממש, כאילו בין שני המבצעים הגדולים האלה.
כן.
היה לו סיפור מדהים, כאילו היה צריך גם לדאוג למשפחה שלו ולאחים שלו, והיום תפו תפו תפו, כל המשפחה שלי גם מצד האמא, גם מצד אבא, כולם בארץ. יש לי הרבה משפחה בארץ, כאילו זה... לפעמים אני מסתכל על זה ואני אומר, וואו, זה נס עצום, כאילו, יש אנשים שכאילו לא זכו לעלות את הבני משפחה שלהם לארץ, אפילו עד היום.
והם הגיעו ישר לבת ים?
לא, הם לא הגיעו ישר לבת ים, הם... כל אחד הגיע למקום אחר, אמא שלי, כרגע אני לא רוצה להגיד סתם דברים, אבא שלי הגיע לקריאת ים, למרכז קליטה שהיה שם, ומשם, אתה יודע, סיפור.
אתה נולדת בבת ים?
אני נולדתי כשהם היו בבת ים, כן. כשהם...
ואז עברתם ללוד.
נכון.
ואת אומר, בית אתיופי, תתאר לי אותו קצת.
תראה, ההורים שלי דיברו איתנו בעברית מאז שאני ילד. דיברו איתנו רק בעברית. אבל סבא שלי, זיכרונו לברכה, וסבתא שלי, ועוד הרבה בני משפחה שגרו בעיר, זה היה המרקם החברתי הראשון שאני נחשפתי אליו כילד. והם כולם... דוברי אמרית, כאילו, הם לא... הם ביניהם לבין עצמם, הם מדברים אמרית. אולי איתי הם מדברים עברית, כאילו, אתה יודע, ועם החיות שלי הקטנות, אבל... זה מאוד, כאילו, זה אתיופיה. זה מרגיש לך אתיופיה, כאילו, אתה שם, אתה... הם בכפר, הם שותים בונה, הם כאילו, אתה יודע, מקשקשים, מרחלים על דברים, על עבדה, ואתה שמה בתור ילד.
הם האחים של ההורים שלך.
רוב המשפחה מצד האמא שלי, כאילו. אנחנו גרנו בלוד עם המשפחה מצד האמא שלי. המשפחה מצד האבא שלי היא בצפון של הארץ. בקריות? בקריות, כן.
וזה קצת הציל אותך, לא? כלומר, זו החלטה של ההורים שלך לדבר איתך עברית.
כן, אני מאמין שכן, הם רצו ממש שנשתלב. זה היה מין, כן, מין הרצון שלהם שאנחנו לא נחווה את מה שהם חוו בקליטה בארץ.
זו ממש החלטה, אבל זו ממש החלטה משנת חיים. כאילו, לא היית איפה שאתה היום, אם ההורים שלך לא מדברים איתך עברית מגיל אפס.
יכול להיות. אולי כן, אולי לא, אפשר לדעת. אבל זה לגמרי עזר לי, כן. זה לגמרי עזר לי וגם הציף אתגרים, כי בסוף יש לך גם אתגרים מול אתיופים אחרים. ש... אתה יודע, נגיד, אם מדברים על הזיקים על הידיים.
הם רוצים אותי כנוע עם הזיקים על הידיים. שמים עליי 10,000 עיניים. רואים בי כול הצבע, אז דוחפים אותי לשולה. הם הסיבה לזה שאני לא סמזן. עם הזיקים על הידיים. שמים עליי 10,000 עיניים. רואים בי כול הצבע, אז דוחפים אותי לשולה. הם הסיבה לזה שאני לא סמזן, זה בעיה.
הזיקים על הידיים בעיניי זה שיר שמדבר על, על הגזענות ועל ההתמודדות של... היום אני מבין שהוא מדבר בכלל על הזהות שלי, עזוב את הגזענות והמשטרה וזה, זה בכלל איזה משהו שמדבר על הזהות שלי, אבל כשאני שר אותו לאתיופים במועדון שמלא אתיופים, סבבה? ואתה קולט ש... זה בפעמים הראשונות שהופעתי איתו, כאילו, ואתה קולט שפשוט מועדון שלם מסתכל עליי בהלם. בהלם, אחי. בהלם, פשוט. הם לא מרימים ידיים, לא עושים רעש, לא כלום. פשוט מביטים בי, כאילו, כשאני עושה את השיר הזה.
למה?
כי בעיניי זה פעם ראשונה שמישהו מדבר על הנושא הזה, איך אני אגיד את זה? ומתנסח, ככה. כאילו, לא, כאילו, נראה לי שמה שעשיתי לא במודע בהזיקים על הידיים, זה להתנסח באופן שבו כל אחד יוכל להבין אותי. גם אם לא גדלת בשכונה, גם אם לא, אתה עכשיו לא מבין את איך אנחנו, את הצחוקים שלנו, את הסלנג שלנו, את הזה, אתה תבין על מה אני מדבר. וזה משהו שהוא כאילו היה, גם אולי הוציא קצת את האתיופים ששמעו את זה מהקליפה של, אני, יש לי את השכונה שלי, את החבר'ה שלי, זה לא, אני לא צריך יותר מזה. ופתאום, בום, מישהו פותח את זה וקצת פה, אולי... פוגם לך בפרטיות, כאילו, אתה, אני אומר, כאילו, אתה כזה, רגע, אני מזדהה איתו, נכון, אבל הוא מדבר קצת לא כמו שאני רגיל שמדברים איתי. אז אני חושב ש...
כי עד אז איך דיברו על זה? הרי הקהילה האתיופית כן מדברת המון על גזענות ועל אכיפה בררנית ואלימות של שוטרים.
אבל במוזיקה וברק...
יצאו יחד ציבורים שלמים לצאת להפגין להפגנות קשות.
זה משהו אחד. פשוט אני מדבר על זה שבמוזיקה ובראפ...
אף אחד לא ניסח את זה.
ככה, כן. כמו ש...
אז יצרת גם במידה מסוימת, יצרת איזה קולקטיב? יצרת איזה קהילה בשירים האלה? בשיר הזה?
אולי, כן. כאילו, היום אני רואה הרבה אומנים אתיופים שממש כאילו מבטאים את עצמם ומתנסחים, אתה יודע, מה זה? מדהים, כאילו, אתה יודע, ממש יפה. ולגמרי, כאילו, זה משהו ש... שמע, יש לך את קפה שחור חזק ו-KGC, שכשאני גדלתי כילד, הם ממש השפיעו עליי, הם ממש, והם היו המיינסטרים העיקרי של מה שהולך אצל הוושע בארץ, כאילו, זה היה העיקר, כאילו, ולא היה לך יותר מדי מעבר.
אני עמד על הסלנג הזה, תסביר מה זה הוושע.
אתיופי. פשוט שייך... הוושע, אתה יודע.
לא, כי בשנה סולם, אחרי שאתה שומע הרבה... איפה שמעתי? לא, אצלך בטח שמעתי לראשונה על הוושע. ואז נאמר, רגע, אוקיי, תן לי רגע.
וואה, אז אתה חייב לשמוע KGC. אתה חייב לשמוע את בזי בי, אתה חייב לשמוע את... כן, כן. אתה חייב לשמוע את הדנסול האתיופי, מדהים, הסצנה דנסול רגע אתיופית. זה הדבר הכי שורף שראיתי, כאילו, ההופעות שם זה פיק כזה גבוה, כאילו, וגם הקהל שורף, כאילו, בעצמו. כאילו, הקהל בא להופיע, והאומן בא להופיע, וזה כאילו...
אבל אני חוזר איתך להזיקים על הידיים. זה שיר מאוד מאוד כועס.
כן.
זה שיר ביוגרפי? כאילו, אתה חווית אינטראקציות עם שוטרים?
כן, אחי, בטח. כאילו, נראה לי שזה לא יכול... זה משהו שלא יכול להיות מנותק מהחיים שלך כשאתה גדל בלוד. ובחיים שלי, כן, אחי, כאילו, חוויתי הרבה... היום אני מבין שאני לא צריך לפחד ממשטרה, שמשטרה צריכה להיות משהו שמגן עליי.
משרתת אותך.
בדיוק. והעובדה שגדלתי עם החוסר הזה, העובדה שגדלתי בלפחד כל פעם שאני רואה אורות של ניידת, זה דפוק בעיניי.
אבל כאילו. מה, ממה פחדת? כלומר, מה... אחי... איזה מפגשים היו יכולים שוטרים?
אחי,
כאילו... אחי, איזה לא.
מכל הסוגים, כאילו, אבל... אני אגיד לך מה, ההורים שלי...
לא, תסביר.
ההורים שלי...
אני מניח שרוב מאזיננו לא גדלו ככה. רוב מאזיננו פגשו משטרה כשלא יודע, השכנים הפריעו. או שחטפו דוח על מהירות.
אוקיי.
מה היה אצלך?
זה לשבת עם חברים בשישי, כי אין יותר מדי מה לעשות בעיר. ואתה יכול להיות שאתה שותה, יכול להיות שאתה... אתה יודע, עושה דברים כדי ליהנות עם חברים שלך, ואתה כל פעם כזה בודק מאחורי הגב, לראות שלא בא איזה בלש או איזה מישהו שבא לבדוק אותך. אני כן אגיד, אחי, שאני מי שאני היום, כי ההורים שלי תפסו אותי כזה קצר בעיר. אתה לא יודע איך הם תפסו אותי קצר, אותי ואת החיות שלי, באמת. כדי שנהיה כמה שפחות במקומות האלה שבדרך כלל מזמינים את האינטראקציה הזאת עם משטרה. אני, למזלי, לא חוויתי סיטואציות שערערו אותי, אתה יודע, ערערו אותי עד למעמקי נפשי.
נעצרת?
כן, אבל... זה מצחיק. אבל, כן, אבל לא בהקשר... לא במשהו שקשור, כאילו, לצבע העור שלי או משהו כזה.
אז מה?
משהו שאני מעדיף לא למצוא בפודקאסט.
מעניין.
כן.
סקרנת.
כן, נשבור משהו ל... אתה יודע, לצהובונים. אני חושב שפשוט הנושא הזה הוא מאוד... הוא לא מנותק ממני, אתה יודע, וזה מעצבנתי שאי אפשר לנתק את זה ממני לפעמים.
לא, כי אתה כותב על זה.
נכון.
אם לא היית כותב על זה, אז הייתי מבין את הטרוניה.
תראה, הזיקים על הידיים זה שיר אחד. אבל בעיניי, נגיד, אף אחד לא יגיד לי מהאלבום החדש, מזה בדם שלי, זה מה שניסיתי להגיד בהזיקים על הידיים, פשוט באיזה level up, פשוט באיזה השתכללות.
אף אחד לא יגיד לי
כמו שאמרתי לך, הזיקים על הידיים היום, אני מבין שזה בכלל לא מדבר על המשטרה, זה לא מדבר על הגזענות, זה לא מדבר על זה שאני שחור או משהו כזה, זה מדבר על הזהות שלי, זה מדבר על ילד שמחפש את הזהות שלו בעולם הזה, והוא מצד אחד, בחיפוש הזה, מקבל מכות מהמציאות. אז זה היה מין... היום אני מסתכל על זה, אני אומר, בונה, איזה יופי.
מה יש באף אחד לא יגיד לי? אתה שר שם למשל על... אתם מתפלאים שהילד שובר, נכון זה, שהילד שובר כיסא, כאילו תראו איך אתם מתייחסים לבני הקהילה.
מתפלאים שאתה שובר את הכיסא, משום מה בשבילך, רק כך זה עובד.
מתפלאים שאתה שובר את הכיסא, משום מה בשבילך, רק כך זה עובד. מספיק סיבוק כדי לכעוס, לא מספיק כדי לוותר. מרים אגרוף למעלה לכל מי שעוד עומד. עוד הדרך עד לבית, בקרוב ללב. כל מה שיבוא, מחר יבוא, יותר לא מפחד.
זה לא אפילו רק על בני הקהילה, זה על כל מי שמרגיש שכאילו שהוא צריך לטלטל פה אותה, וזה קורה לכל ישראלי כמעט, אחי, בכל תור שאתה עומד, או בכל איזה מוסד ממשלתי שאתה כאילו שובר את הראש על הבירוקרטיה, ואומר לעצמך, בונה, רק אם אני אשבור פה משהו עכשיו, יקשיבו לי. וזה, כולנו חווים את זה באיזשהו מקום, ואני מבין שאני חווה איזה משהו שהוא די משותף להרבה אנשים, במיוחד כאן. אז באף אחד לא יגיד לי, זה סוג של, זה מה שניסיתי להגיד בהזיקים על הידיים, אבל עם פרספקטיבה יותר רחבה.
לא זה לא מרים לי או שאתה בא בתום או שלא בכלל
כי אתה ילד טוב
משתדל אחי
נכון? משתדל. לא עומד נהיגה סתם לא, היית בבית ספר סיימת בגרות
כן
הלכת לצבא היית לוחם בנחל
כן
כאילו לא איזה ילד בלי מסגרת מסתובב ברחובות
הייתי יכול להיות בקלות ההורים שלי זה האנשים הכי יקרים לי בעולם, כי אני יודע שהם עשו מעל ומעבר כדי להשריש בי הרבה תכונות שאני רואה כאילו שהיום הן ממש נדירות לפעמים, איפה שאני הולך. ואחי, התמזל מזלי שכאילו שזה ככה. אני כל מסגרת שהייתי בה בחיים, כאילו, אני כן נראה לי שידעתי להתמסר. כי גם כשהייתי במכינה הקדם צבאית נגיד, סתם לדוגמה, הייתי במכינה הקדם צבאית לפני שהתגייסתי, והתמסרתי לעובדה שעכשיו אני הולך להיות שנה שם, ממש התמסרתי, והייתי נאמן מאוד למסגרת ולערכים ולכל הדבר הזה. וגם בצבא, שלוש שנים, אחי, כאילו לא עשיתי מוזיקה בכלל, פשוט שלוש שנים לא ידעתי להגיד לא, אחי. פשוט התמסרתי לעובדה שאני שם, לא היה לי ג' אחד, לא היה לי ב' אחד, כאילו כל השירות, אחי, התמסרתי פשוט, וזה משהו שאני מרגיש...
איך אתה מסביר את זה?
אני מאמין שזה מהתרבות שאני בא ממנה, וההורים שלי, ולראות אותם, ולגדול איתם כדמות, אתה יודע, כאנשים שהם... סליחה על הטלפון. כאנשים שהם מול העיניים שלי כשאני גדל, זה משפיע מאוד, וכן, לדעתי בעדה, יש מאוד את העניין הזה של הכבוד, לכבד אנשים, וההתמסרות, בין אם זה התמסרות עכשיו לאלוהים, או בין אם זה התמסרות למערכות יחסים ביניהם, הם ממש טוטליים.
זה מעניין, כי אני מרגיש שזו התנגשות מסוימת בין זה שאתה אומר, אני בן לתרבות האתיופית ואצלנו מכבדים,
כן.
לבין זה שאתה כועס.
אחי, כי אתה רואה
תארים. יש כעס בטקסטים, יש כעס.
נכון, נכון. אבל אני יכול להגיד לך שזה פשוט מודעות. זה פשוט עניין של אני מודע לכעס הזה, ואני יכול גם לשבת ולדבר איתך רגע ולדבר איתך עכשיו בפודקאסט ולשים את הכעס בצד, אחי, כי אתה בן אדם. אתה לא בא לפגוע בי עכשיו, אתה לא בא לעשות לי רע, ואם יש דברים שאתה לא מבין, אז אני אשב, ואני אסביר אותם. אבל בטח שיש כאילו מקום לכעס, אחי. מה, לא היה לך כעס אם היית חווה כאילו את הפערים האלה כל הזמן? את הדיסוננס הזה, את ה...
איפה אתה חווה אותו?
נראה לי שהקריירה לוקחת אותי הרבה למקומות האלה, של להרגיש כאילו איזה פער, בונה. אני עכשיו גר בתל אביב שנתיים, ולפני זה הייתי גר בלוד, ואיזה פער, יואו. זה כאילו משוגע. וההופעות שיש לי, הופעות במועדון של הוושע שב-2-3 בלילה כזה, והופעות על הבמה של האינדי נגב, אתה אומר, בונה, איזה פער. יואו, זה מטריף, זה מעצבן לפעמים, כאילו, אתה יודע, אתה עומד שם... על הנקודות קיצון האלה.
אבל אתה מרגיש שאתה הולך ומתרחק מה...
מהכעס?
לא. שאתה הולך ומתרחק מאתיופיה?
אני אף פעם לא הייתי באתיופיה.
מהתרבות. אתה אומר, אתה בבית אתיופיה, אתה במועדונים של הוושע ב-2 בלילה, אתה מרגיש שאתה עושה איזו תנועה לכיוון האשכנזי? לכיוון של תל אביב?
כן. אני לא מרגיש שאני מתרחק מאתיופיה, אני אגיד לך את האמת, יש לי מערכת יחסים היום עם ההורים שלי הרבה יותר טובה ממה שהייתה לי כמה שנים אחורה. אני חושב שלפעמים כאתיופי, או כבן אדם שהוא כביכול בגרשיים מוחלש, או בשכבה נמוכה, אתה מאבחן דברים שהם תכלס מאוד יכולים להניב לך... פירות ולעזור לך, אתה מאבחן אותם כמשהו שהוא כזה להשתכנז, או כאילו, אתה יודע, לעשות דברים שלבנים עושים, וזה, אבל סתם לדוגמה, בהכי פשוט, אני בשנתיים האחרונות הולך למטפל, רואה מטפל, רואה כאילו בן אדם, כי הבנתי שיש לי דברים שצריך לדבר עליהם.
כולם יש דברים שהם צריכים לדבר עליהם.
לגמרי.
כולם.
ממש.
מי שלא הולך לפסיכולוג, ואני פונה פה לקהל, מי שלא הולך לפסיכולוג, משהו לא בסדר בו.
לגמרי. משהו לא בסדר. משהו לא בסדר בכולנו.
כן. אבל אם אתה לא מטפל... משהו לא בסדר בכולנו. כן. אם אתה לא מטפל בזה, אתה נשאר לא בסדר.
לגמרי.
הפודקאסט מפה קורא לכולם ללכת לטיפול.
לגמרי. לגמרי. אולי גם אפשר לא לקרוא לזה יותר פסיכולוג, ולקרוא לזה אשכרה טיפול. כן. מטפל.
אגב, אני רוצה להגיד לך, כמראיין... כן. שעשה כבר 75 פרקים בפודקאסט הזה, אתה רואה היטב מי האורח שלך שהולך לטיפול, ומי האורח שלך שלא הולך לטיפול.
אשכרה.
ואלה שהולכים לטיפול הם המרואיינים הטובים יותר.
אשכרה.
חד משמעית.
כאילו מאפשר לך...
הם יודעים, הם מבינים את עצמם, הם יודעים על מה הם מדברים, הם איבדו דברים עם עצמם, הם יודעים לתקשר את עצמם.
לגמרי.
זה לא... אתה לא נתקל בתשובות כמו... אני שואל למה משהו, והם אומרים... וואלה, אחי, לא יודע. זה אנשים שעברו משהו, שיודעים, שאיבדו את הדברים, שישבו עם מישהו, ישבו עם איש מקצוע, חפרו בנפשם, חפרו בחלומותיהם ובתודעתם. אי אפשר, אי אפשר בלי טיפול.
אי אפשר, לגמרי. לגמרי. זה משהו שצריך לקחת עליו אחריות, על עצמנו.
וזה לא... בסדר, זה כאילו שלבנים, אתה אומר.
זה נתפס שלבנים, וזה עצוב. שמה, אני עצוב לי שכאילו זה לא שגור אצלנו בעדה, כי העלייה שלנו הייתה מאוד לא פשוטה.
וואו, וואו, יש מלא לאבד.
מלא, מלא. היום אני כאילו, מזל שאני רוכש כלים לתקשורת, כי אני יכול לדבר עם ההורים שלי ולשמוע סיפורים שהם לא מספרים לי בחיים. כאילו פעם אפילו לא היה לי את הראש, את הסבלנות הזאת, את הרגישות, להכיל שיחה אחת פשוטה איתם, כאילו. והיום אני מבין כמה זה יקר ערך. השיחה הזאת, השיחה אפילו הכי אגבית עם אבא שלי, כאילו, הכי, אתה יודע. נגיד, פעם ראשונה, לאחרונה, היה לי יום איתו. יום שאנחנו לא עושים כלום. קבענו שאנחנו הולכים להצטלם בסטודיו, שיהיה לי תמונות של סטודיו איתו, וכאילו, אתה יודע, תמונות מכבדות כזה. לגמרי. והמערכת היחסים עם אבא שלי מאוד חשובה לי. הוא הגבר שאני ראיתי לנגד עיני הרבה שנים. והראשון שראיתי לנגד עיני. והיה לי יום איתו. יום שאנחנו סתם הולכים בפלורנטין, אחי. כאילו, אתה יודע, אני סתם הולך איתו בפלורנטין, ואוכלים לפה שווארמה וזה, ודברים. ואתה יודע, אף פעם לא היה לי את זה עם אבא שלי, כאילו. ואני הולך איתו, והוא מספר לי סיפורים, הוא מספר בסטודיו סיפורים שכאילו, איך לא סיפרת לי את זה כל החיים, כאילו? ועכשיו, כדרך אגב, אתה מוציא לי את כל ה...
מה, תן משהו?
כל מיני סיפורים על דברים קשים שהוא חווה דווקא, כאילו, על דברים ש... על איך שהאחים שלו הקטנים... סבלו ממחלה כשהוא ניסה לעלות אותם דרך סודן, ואיך הוא נשאר שם השנה, ועבד שם גם, והשתקע שם, וכל הסיפור נתנו לו, אתה יודע, להוביל קבוצה של אתיופים, משדה תעופה בסודן, לשדה תעופה ביוון, ומיוון לארץ, והוא כאילו היה צריך להיות הקונטקט עם האיש מוסד, כאילו, וכל מיני סיפורים שהוא... אני שמעתי אותם, אבל לא שמעתי את האינסייד של הדבר הזה, את איך הוא הרגיש, ואיך הוא זה, ופתאום אני רואה, וואו, הוא הרגיש לבד, הוא הרגיש אבוד הרבה פעמים, והוא לא ידע להגיד את זה, והוא גם לא ידע לפרוק את זה, יכול להיות כי גם אני לא הייתי שם, כדי להציף את התקשורת הזאת במערכת היחסים שלנו. ואז פתאום שאתה הולך למטפל, ואתה כאילו לומד שאתה יכול, רגע, שנייה, למה אתה ממהר כל הזמן? אתה רץ כל הזמן לרגע הבא, לרגע הבא. רגע, הוא מתקשר, אז רגע, הלו, כאילו, עונה. כן. יוצאים מהם פשוט פרחים, אחי.
אז אני כאילו טועה אם כאילו המטרה של אומן יוצאת בין לעדה האתיופית שגדל בלוד, כאילו, האם המטרה היא בסוף לצאת מהשכונה כזה? לצאת מהשכונה, להגיע לתל אביב ולהשאיר את לוד מאחוריו.
זה נשמע אולי סקסי, אחי, אבל בתכלס, עכשיו, שבת האחרונה שהייתה איתי, שישי, כאילו, אצל המשפחה שלי בלוד, שבנו, כאילו, זה היה אולי השישי הכי טוב שהיה לי מזה כמה חודשים, כאילו, באמת, כאילו, גם בלוד, קצב אחר מתל אביב לגמרי, ועשה לי ממש טוב ללכת, וגם לחזור משם לתל אביב, עשה לי ממש טוב הדבר הזה. אז כאילו, מצד אחד, כן, אולי במיינדסט נפרדתי מהעיר, כאילו, נפרדתי, אני כבר לא מדמיין את עצמי שם, כאילו, באמת הייתי שם השישי, היה לי כיף, נהניתי מהשקט, אבל הבנתי שאני צריך לחזור.
ברחת חזרה לתל אביב.
בדיוק, הבנתי שאני צריך לחזור לספייס שלי.
כן.
ואני מחבק, אתה יודע, מחבק את ההתקדמות שלי. אני מחבק את ההתקדמות, ועם זאת אני מבין שאני כאילו עדיין עומד במקום. מדינת ישראל זו מדינה קטנה. אין לך לאן יותר מדי ללכת פה, כאילו. אני התחלתי את הסיפור שלי פה, והסיפור שלי ימשיך, ומי יודע מתי הוא ייגמר, אבל אני, לדעתי, זה מתחיל... ונגמר כאן, לדעתי.
אני מרגיש... אין לך מחשבות בינלאומיות, אתה אומר.
כן, הייתי בברלין חודש, הופעתי שם באיזה פסטיבל. כן, אחי, נתנו לי איזה דירה לבד. עוד לפני שהגרתי לבד בתל אביב, נתנו לי דירה לבד לחודש בברלין.
מה זה, מה היה האירוע?
משהו של הרזידנסי, של פופ קולטור, פסטיבל פופ קולטור. כן. שלחו אותי מטעם המדינה לשם, ופשוט...
מדהים.
זה היה החוויה הכי מטורפת בחיים שלי, אחי. הייתי פעם ראשונה גר לבד ובברלין.
הופעת בפני גרמנים? בפני מי הופעת?
הופעתי בפני גרמנים, אחי, לגמרי. הרגשתי את האבק כוכבים הבינלאומי הזה, ואמרתי, אני יותר אוהב את הארץ.
וואלה.
כן.
מה שרת שם?
שרתי בעברית, שרתי שירים שיצאו לי פה, כאילו,
איזה את זוכר?
בבידוד.
כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר. כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר. כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר. כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר. הרבה יותר גדול, וילה בקיסריה, צימר בצפון.
שרתי שירים באלבום, יצא בדם שלי. הכרתי שם בחור מדהים, קוראים לו מחמט, היה לו הרכב אקספרימנטלי שנקרא איסטנבול גטו קלאב, מוזיקה אלקטרונית וטורקית, משהו מוזר להלאה, ובן אדם חמוד, ממש חמוד, כאילו ממש זכיתי להכיר אותו, והטורקים שם ממש הזכירו לי ישראלים, אגב, כאילו זה הרגיש לי פמיליאר, כאילו אני הייתי שם עובד עצות קצת, ואז פתאום הוא בא אליי ואני כזה, יואו, יש פה מישהו נגיש? מה זה?
תקשיב, אני פעם עליתי על טיסה של טורקיש איירליינס, וכל המטוס טורקים, כן?
כן.
ואני בא, אני בא להתיישב, ואני לא הייתי סגור על איפה המושב שלי ואיזה מספר וזה, אז אני שואל מישהו באנגלית, אני שואל אחד טורקים, שואל באנגלית, כאילו, this is A4 או משהו כזה, והוא מסתכל עליי במבט של, אחי, דבר איתי טורקית, למה אתה משחק אותה זר? כאילו, מסתכל עליי, אומר, אחי, כולנו פה טורקים, למה אתה דבר איתי אנגלית?
אתה נראה קצת טורקי.
בסדר, חבק את זה, אין בעיה.
לגמרי.
תגיד, איך ההורים שלך קיבלו את המוזיקה? כאילו מההתחלה היו בעד?
היה לי תהליך איתם. ההורים שלי היו צריכים להבין את זה. היו צריכים לקחת רגע להבין את זה. כמו שאני הייתי צריך רגע להבין את זה. כן, הם מגיל קטן תמיד ידעו לתמוך בתהליכים שאני עובר. כזה, אמא שלי הייתה גננת, סייעת, עבדה בתחומים האלה, אז היא הייתה מאוד רגישה אלינו כילדים, אליי ולחיות שלי. אבא שלי כאילו היה הרבה בעבודה, אבל תמיד היה איזשהו חיבוק שזה כזה, הרגיש כזה אהבה לפני הכל. לא תמיד היה להם את הכלים להבין אותנו, כי יש פער מסוים בין מה שאני חווה בחוץ לבין מה שאני חווה בבית, אז הם לא תמיד היה להם את הכלים להבין את זה, אבל תמיד היה להם נכונות כאילו לבוא ולעשות. נגיד, סתם לדוגמה, כשהייתי ממש ילד, הייתי רואה את המבוגרים כותבים, ורציתי לכתוב גם, אבל לא ידעתי, עדיין לא למדתי, הייתי עדיין לא כיתה א', כאילו, אני לא יודע. אז אני פשוט חרטט, אחי, כאילו, על דפים, חרטומים, אחי, כאילו, אבל דפים, כאילו. כותב, 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 כותב. אמא שלי קלטה את זה, ביקשה מאח שלה שיביא ערימות של דפים לבית, כאילו. זרמה איתי על הדבר הזה, ממש, וכאילו, הייתה שופכת לי דפים שאני רק אעשה. והייתי אוהב מאוד לצייר, והייתה מציפה אותי בטושי, ובזה, וזה מה שזה, רק שיהיה, כאילו, כל הזמן. ואתה יודע, וזרמו איתנו על כל כך הרבה דברים, כאילו, איתי, עם אחיות שלי, אתה יודע, נגיד אבא שלי היה חד הבחנה. זה כן, הוא היה חד הבחנה. אני רציתי, היה לי מין אשליה שאני הולך להיות שחקן כדורגל, איכשהו. ו...
עד איזה גיל חשבת שתהיה כדורגלן?
זה היה הפלן בי שלי, כאילו, אתה יודע, ראפר, אבל בצד אני רוצה להיות שחקן כדורגל.
אבל בוא נהיה ריאלים, תומר.
וואו, וואו, לגמרי. בוא נהיה ריאלים, לריאל אני לא אגיע. אז אבא שלי ידע כזה מגיל קטן, הוא היה החד הבחנה, הוא היה כזה, הוא ראה אותי משחק כדורגל, והוא ידע שלא הולך לצאת מזה כלום, כאילו, אתה מבין? הוא ידע שזה איזה משהו שיחלוף. ואמא שלי דווקא הייתה, בוא לזה.
כן, על מה? על הכדורגל?
כי אני אהבתי את זה. אז היא כאילו דאגה לרשום אותי לחוג, ושיהיה לי את הציוד שצריך.
אבל השירים הראשונים שלך, מה הם אמרו?
זה היה סבבה, כן? זה די עבר ליד האוזן בשבילם.
על הזיקים על הידיים, מה הם אמרו?
אמא שלי לא רצתה שאני אתעסק כל כך בפוליטיקה ובדברים כאלה וזה בשירים.
למה?
היא בעיניה, היא רצתה, כי בשבילם קודם כל אלוהים, כאילו הדת וזה, זה הכל בשבילם.
כן?
האורח החיים שלהם הוא מאוד דתי. היום אפילו הרבה יותר דתי במידה מסוימת מאשר שאני הייתי צעיר.
אתה גדלת דתי?
כן, שמרתי שבת עד התיכון.
הכיפה?
עד התיכון. לא הייתי מסתובב עם כיפה, אבל כן, שמרתי שבת עד התיכון, כל חג, אתה יודע, כזה מאוד...
והם עדיין שומרים שבת?
הם עדיין, כן, הם עדיין שומרים שבת. בבית עדיין, עכשיו הייתי שם בשישי, עדיין אין דבר כזה טלוויזיה, הבית שומר שבת. ונראה לי שבגלל הדבר הזה, אז במקום מסוים, וואי, התנתק לי החוט מחשבה.
למה היא לא אהבה את הזיקים על הידיים?
אוקיי. אז נראה לי שבמקום כזה, הדבר הזה, מין הכעס הזה, הוא קצת, זה קצת לא... לא אמוני. זה לא, קצת לא אמוני לחוס, כאילו.
אין בזה הכרת הטוב, הודיה לשם.
אין את זה, כן, אין את הלפתוח ידיים ולהגיד תודה רבה על החיים, כאילו זה כעס, זה משהו אחר.
הם לא היו אנשים, הם לא היו, הם לא אנשים כועסים, הם לא היו אנשים כועסים על אפליה, על הממסד, על מה עשו עם העלייה האתיופית.
דעתי, הדור שלהם פשוט,
בגלל שהוא,
כן, אמר תודה, וגם הם מאוד אתיופיה. הם מאוד אתיופיה, כן. כאילו, המרקם חיים שלהם הוא מאוד אתיופיה. אין באתיופיה הפגנות, אחי. כאילו, אין את הדבר הזה עכשיו. דעות ודברים כאלה, וזה, אחי, אתה חי לפי היום שלך.
זה דור, זה דור הבנים.
ואני...
זה הדור שנולד כאן, שיותר פקח עיניים והבין מה עשו להם. אגב, נראה לי גם בגלל זה, באמת, הרבה מאוד זמן לא סיפרו את הסיפורים של, של גיבורי העלייה.
נכון.
הרי כאילו לכל עלייה יש את הגיבורים שלה.
כן.
והעלייה האתיופית, כאילו הגיבורים נשארו, הגיבורים היו סוכני המוסד שהעלו אותם לארץ, נכון. במקום המנהיגי הקהילה שדחפו את כל העסק הזה קדימה.
כן, והאתגרים שהם חוו בעצמם כאינדיבידואלים, כאילו זה באמת גבורה. כאילו להצליח לאבד, לא להצליח, להצליח לעלות לארץ ולאבד כן. אנשים בדרך.
מי ולאבד... בסוף הלך בדרך במדבר בסודן? זה... זה אירוע משוגע.
ברור. עזוב את ה... כאילו, כבודם במקומה מונח של כל אנשי המוסד שעשו את המאמץ הזה, המטורף של להעלות את בני העדה לארץ, אבל הם חוו זוועות בדרך.
וכמה אתה מחובר לזה? כמה אתה מחובר לסיפור האתיופי?
אני רק היום, רק בגלל שבאמת למדתי לתקשר קודם כל עם עצמי, ואז עם, אתה יודע, לתקשר עם עצמי את הפער הזה, היום אני מצליח לקבל הרבה יותר מידע מאשר הייתי ילד. כשהייתי ילד, זה משהו שמאוד לא מדברים איתך עליו, כי המבוגרים עצמם, הם מסתירים איזה מעצמם. זה מין משהו שהוא, זה חוויה מאוד טראומטית שהם לא מוכנים להסתכל עליה בעצמם. אז בטח שהם לא יציפו את זה מול הילד שלהם. היום אני יודע שזה משהו שמאוד חשוב לי לדעת. ולא תמיד אני מקבל את התמונה המלאה, אבל יש לי מספיק סבלנות. כאילו, אני יכול כאילו להבין שדברים באים אליי בפיסות.
ובעבודה שלך עם...
איתמר
ציגלר. אז הוא דוחף אותך לכיוונים האלה?
של?
בוא תספר את הסיפור של הקהילה?
לא, לא, לא. ההפך. אני באתי אליו באלבום הראשון עם רצון, קודם כל עם רעב מטורף. בזה בדם שלי הייתי, היה לי רעב מפגר, כאילו, תן לי לאכול את העולם, ותן לי להביא את האתניות שלי לקדמת הבמה. גם רציתי שזה יתבטא, באתי אליו כאילו עם דרישה שזה יתבטא בסאונדים שזורים באלבום, כאילו, שזה ירגיש, שזה ירגיש כאילו...
שומעים לגמרי.
וזה משהו שכן ניסיתי, נגיד, באלבום הקודם.
ואף אחד לא יגיד לי שאתה אומר שהוא בעצם גלגול מאוחר של הזיקים על הידיים. הסימפולים האתיופיים שם חזקים מאוד.
לגמרי, לגמרי. לגמרי. וזה היה משהו שהיה לי חשוב שיהיה באלבום, כאילו, שאני באתי עם הדבר הזה.
אבל ספר רגע, אז כן על העבודה המשותפת. הוא גם חתום על הרבה מהלחנים באלבום, איתמר.
בטח, בטח, אחי. שמע, העבודה בסוף, באולפן, היא ביחד. הדבר הזה צריך... אני צריך להיות שבע רצון מהשיר, מהיצירה, באותה מידה שהוא צריך להיות שבע רצון מהיצירה. זה משהו מאוד הדדי, ולדעתי, צריך לעבוד ככה בכל אולפן. זה לא יכול להיות שיהיה רק בן אדם אחד שם שהוא כאילו אף על הדברים וכל השאר אמן אמן וכן כן. אתה צריך איתך עוד מוחות ועוד אנשים שחושבים כדי להעצים את הדבר הזה.
אבל תגיד, היה לכם את זולוד.
נכון, נכון.
שזה מה, במילה זה מין קולקטיב של מוזיקאים בלוד? זו הגדרה נכונה? זה?
לגמרי, זה קולקטיב של ראפרים שהם... שזה אני וחברים שלי בעצם, שגדלנו בעיר. כשהייתי בעיר, זה משהו שהיה יותר מפמפם ויותר חי. החיים לקחו כל אחד מהחברים
יש
שלי.
יש עוד מישהו מהחברים שפרץ קדימה?
תלוי באיזה קנה מידה אתה מסתכל על זה. לדעתי, הרבה אנשים יש להם תהליך שהוא אישי, כי זה לא, זה אף פעם לא היה הרכב, זה אף כן. פעם לא היה להקה או משהו כזה. זה היינו פשוט מלא חברים שאנחנו גדלנו באותו מקום, והרגשנו מאוד פריקים וחייזרים בלוד, כי אנחנו, אתה יודע, עם ההיפ-הופ שלנו כאילו, ו...
יורים פה מסביב.
יורים, ועסקאות סמים, ואתה כולך עושה ראפ. מה, מה זה, מה זה הדבר הזה? אז הרגשנו, מצאנו לעצמנו בית פשוט, ו... זה, 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 ההוויה הזאת היא עדיין קיימת. אני עדיין רואה אומנים מהעיר, אומנים חדשים, ראפרים חדשים כל הזמן, שזה חבר של חבר או אח של חבר, וכאילו, ההוויה עדיין
אבל
קיימת.
אבל הייתם כולכם, כולכם בני העדה שעשיתם מוזיקה ביחד.
לאו דווקא בני העדה, לא?
לאו דווקא בני העדה?
לא, ההפך. היה, היה, לנו, כן? היה לנו בלוד את הקבוצות, את בני העדה, את הרוסים, את הערבים, את הזה, הכל מהכל היה, כאילו. ו... בהיפ-הופ זה היה כולם, נגיד היה אני וניר אתיופים, אמיר שכטר אשכנזי, קירי ליסנקו רוסי, בן קלפתי, אדם חמדן, ענן חפאג'ה, אתה יודע, אנשים כאילו שאתה מסתכל עלינו, אתה, מה אנחנו קשורים? מה אנחנו קשורים?
ענק, אז זה לא היה כמו בבית ספר.
לא,
בהיפ-הופ... שכל האתיופים מסתדרים ביחד וכל הלבנים...
בול, ההיפ-הופ זה הדבר הראשון שלימד אותי על, על, על ורסטיליות, כאילו, זה, זה, זה שבר אצלי את כל ההגדרות ואת כל, ה, את כל הסימטריה, ב, לראות הכל כאילו מסודר לפי צבעים כזה. ההיפ-הופ שבר את זה בעיניי, כאילו, זה, פתאום הכרתי אנשים שממש לא נראים כמוני, לא מדברים כמוני. אבל איכשהו מצאנו תדר משותף, וזה קסום.
אני שואלת כמה אתה מחובר לסיפור של העלייה, לא רק העלייה, למחאה נגיד, גם, גם המון פעמים, יש בכלל כמה כמה שירים שאתה מזכיר את סלמון טקה, ואת מנגיסטו ו, ו, ונוספים. אתה מסמפל באלבום האחרון שלך את אלמה זרו.
נכון.
שפכתם את הדם שלנו לתוך פחי זבל. מה אני ארגיש? מה תגידו לדור שלנו? מה תגידו לנוער שלנו? פתאום אתם תמימים כאלה. פתאום לא קרה כלום. אבל מה בסך הכל עשיתם? השרפתם את העניין הזה שיש כאן שנאה. כי היה לנו הרבה כאב. כששומרים כאב מסוים והרבה זבל, הרבה זמן, שהוא מתפרק ומתפרק חזק. ואנחנו נאבקים כדי למנוע את
הגזענות
הזאת.
שהיא הנערה בת ה-15, היום כבר לא נערה ולא בת 15, אבל נערה בת 15 שעמדה בכנסת בפרשת השלחה לפח של אדם, תרומות אדם של, של העולים מאתיופיה.
נכון.
כלומר, יש לך לאורך האלבומים, לאורך היצירה, המון הזכורים למחאה, לנרטיב, לסיפור הכועס של עולי אתיופיה וילדיהם.
כי זה חלק ממני, אחי. כי זה חלק מהתהליך האישי שלי שאני עושה. אתה יודע, סתם לדוגמה, עכשיו גם עם המטפל שלי, הרבה דברים זה קשורים לדבר הזה, כאילו, יש לי הרבה דברים שאני עובד עליהם כתוצאה מ... אתה יודע, זה יכול להיראות אישי, אבל זה משהו שהוא... עדה שלמה חווה אותו, דור שלם של ילדים שהוא פה וחווה את האתגרים שיש בקליטה בארץ, הכי חווה את הדברים האלה גם. ואני פתאום מוצא את עצמי מדבר על בעיות שנשמעות מה זה ברומו של עולם, אבל הן אישיות שלי. זה מרגיש לי כאילו זה אצלי, זה שלי, זה בעיה שלי בחדר, קטנה, אני רוצה, אני רוצה להרגיש מיוחד עם זה, ולא. זה מושלח. אז כמובן שישמעו את זה במוזיקה. אני עשיתי תהליך אישי עצום, תוך כדי העבודה על האלבום, וגם עכשיו. ו... זה בדם שלי, יש פה כעס, יש באלבום הזה כעס, נכון. אני לא חושב שאני יכול להגיע לאיזשהו מקום של ריפוי בלי להכיר בכעס הזה קודם, ובלי להציף אותו. והמוזיקה זה כרגע הכלי הכי טבעי לי כדי לשקף את עצמי החוצה ואת הדברים שאני עובר. אז מורגש שם.
יש לך משפט מאוד יפה בשיר צריך קצת... אתה שר, אותו הילד שישב בשקט, כן אותו הילד שכתב ורסים בתוך החדר, אמא לא רצתה ראפר, יצא אותי, זוכרת איך הבאסים הטריפו לה את השכנים.
אותו הילד שישב בשקט, כן אותו הילד שכתב ורסים בתוך החדר, אמא לא רצתה ראפר, יצא אותי, זוכרת איך הבאסים הטריפו לה את השכנים, הילדון הכי קטן שם על ספסל הלימודים, מצחיק שהיו לו את החלומות הכי גדולים, ולפעמים בכיתי כי רציתי יותר, לפעמים רציתי לוותר.
זה מבוסס על סיפור אמיתי?
מבוסס הסיפור אמיתי. אמא שלי עדיין רוצה שאני אהיה רב, כאילו.
רב?
כן. אמא שלי רוצה שאני אשמור שבת, שאני אהיה רב. זה מה ש... זה היה כאילו the best scenario בראש שלה, כאילו. והיא חייבת לראות אותי ככה, כאילו. היא אוהבת לשמוע אותי עושה קידוש. היא אוהבת שאני בא בשבת.
ואתה עושה? כשאתה בא בשבת אתה עושה קידוש?
כן, עכשיו הייתי בשישי, וכאילו, אתה יודע, ועשיתי את זה, ואני מרגיש הכי, כאילו, מרגיש כזה מרגש אותי, כאילו, ברמה של, כאילו, אני... יאללה, היה פעמים שכאילו זה היה מעצבן אותי כילד, שכאילו, יאללה, אמא, חנס, תצביע אותי, שתחררי, וכאילו, היום אני אומר, וואו, איזה, איזה דבר פשוט זה, מה, רגע, כאילו, לעשות קידוש, יאללה, בואי, עשה קידוש.
וזה ישמח אותה.
זה מדהים, כאילו, איך זה ממלא אותה.
אבל הבאסים הטריפו את השכנים?
הבאסים הטריפו את השכנים. ההיפופ הטריף אותי, הטריף אותה, אני יודע מה. כן. כן.
אז מה, יש אלבום רביעי בדרך?
לגמרי, אחי. עובד עליו ומתרגש ממנו כל כך.
תן משהו, מה הולך להיות? גם עם איתמר?
גם עם איתמר ציגלר, כן. הפקות, וואו. כאילו, אני לא רוצה להוציא מילה על ההפקות. אני רק אגיד שזה עוד עליית מדרגה מזה בדם שלי. שלי כבן אדם גם, כאילו, כיף לי שפתאום... ממקום שהמוזיקה הייתה תופסת לי את כל המקום, הבנתי שהמוזיקה זה הדבר הכי קטן שצריך לעשות כמוזיקאי. כאילו, אתה עושה איזה מין עבודה אישית שאתה משקף אותה דרך המוזיקה. וזה כזה כיף, אחי. והאלבום הזה, אני מקווה שזה יועבר הכי חלק שאפשר, כי אנחנו קוראים על זה את התחת, אבל אני ממש שמח לשמוע אותו בבית, כאילו, לבד. אני אומר לעצמי, בוא.
כבר יש.
אחי, יש.
כבר יש אותו.
יש. אנחנו רק מכינים את המהלך, מה שנקרא, כאילו.
מתי מוצאים את הסינגל הזה, מתי זה...
כן, כל הבירוקרטיה.
מתי זה, תן לוח זמנים, מתי יוצא סינגל ראשון?
אני לא יודע. אני לא יודע עדיין.
משהו מהדברים שיצאו הוא חלק מהאלבום?
לא, יצא לי סינגל שמיור, מיובל מאירי, הפיק. יצא לי סינגל שנקרא הפרעות קשב ווליום 1.
שיר פצצה.
תודה רבה.
למדתי לפחד, זה קל פה לאבד, הראש בתוך הסרט הזה, הכל פה עובד, אז אל תביא לי דרכים להתמודד, בא לי טין וטוניק עם כאב ומועבט, אם זה גילי, אין לי מה לתת, הכל זה הכל, אבל מה זה באמת, יש לי ניקוטין בדם, בערך מכית הטט, יש מצב שמאז שהשגרים מת, אני לא קולט, תקטע בלחיות,
הוא יצא כי לא היה לי סבלנות לחכות לאלבום.
אז הוא חלק מהאלבום?
הוא לא חלק מהאלבום. זה נקרא גם כאילו הפרעות קשב, כי זה מין, האלבום מבחינתי זה הצפון, זה המקום ללכת אליו כזה, ויש לי קולות אחרים בראש שכזה, בא לי גם זה, ובא לי את הסאונד הזה, ובא לי את הסאונד של זה, לא נח כאילו.
והוצאת את 2020 יחד עם תומר יוסף ו...
ואיתמר ציגלר.
ואיתמר.
נכון, נכון.
גם שיר מדהים.
תודה רבה.
בחרתי אותו אחד משירי השנה שלי, בזה של 88 הקרוב.
תודה רבה. ביג אפ לתומר יוסף.
לא, אש, זה באמת. גם הילדים שלי התריפו מהשיר הזה, אבל...
זה כיף.
מגניב מאוד, מאוד. אוקיי, אז יש אלבום. אז רגע, אז מתי סינגל ראשון אמרנו?
אין לדעת אמרנו.
אין לדעת אמרנו. ואלבום מתי יוצא? גם אין לדעת אמרנו.
גם, לגמרי.
טוב, רגע, לפני שאנחנו מסיימים, ביקשתי ברשתות...
שאלות?
שאלות.
לא מאמין לך.
קצת, לראות מה זה, אבל גם לא נתתי להם הרבה זמן.
איזה פופוליסטי.
אז בוא נראה מה זה.
יאללה.
בוא נראה... מה זה? חיבור עם אמיר לב? מישהו שואל לי, יש לך חיבור עם אמיר לב?
יש לי חיבור עמוק עם אמיר לב.
אמיר כותב, אחד בשם אמיר. על החיבור עם אלי, האם נזכה לראות עוד הופעות שלכם? הופעת יחד עם אמיר לב? תראה, יש לי בג במודיעין, לא ידעתי.
כן, אחי, תערכתי אצל
אמיר לב. אתה יודע למה? כי כשאמרת, אתה יודע מה חשבתי על אמיר לב בשיחה שלנו? כשאמרת שאני מבין שהמוזיקה צריכה להיות ההשתקפות של התהליך שאתה עובר כבן אדם, זה אמיר לב קלאסי.
וואי,
אמיר, כל אמיר כך. לב, תקשיב, אני לא דוחף אנשים ללכת להזין לפודקאסט הזה, אבל השיחה עם אמיר לב שהיה פה,
okay.
זה באמת, לדעתי, כל מוזיקאי, לוחסן אדם, כדאי שישמע. אז הוא מדבר בדיוק על זה. אז ספר על יחסיך עם אמיר לב.
אני כל כך אוהב אותו. הוא כל כך... הוא חבר. איזה כיף לקרוא לבן אדם כזה חבר. זכות אדירה, אחי. הבן אדם הזה, הייתי אצלו בכליל, איפה שהוא גר, ביקרתי אותו, והוא היה אצלי פה בדירה בתל אביב, וגם ההופעה איתו, וההופעה איתו זה הדבר הכי קטן שתכלס, זה הדבר הכי קטן מתוך המערכת יחסים איתו.
אבל זה מעניין, השילוב ביניכם, השילוב הסגנוני, לא האנושי.
מוזיקלי.
איך עובד ביחד ההיפ-הופ שלך והרוגע הזה שלו?
הכי מדהים, הוא מאוד היפ-הופ, שתדע.
כן?
מאוד היפופ, הוא גם מאוד בקי במה שהולך, בקטע מוזר, ואלה? כאילו לפעמים הוא מכיר דברים שאני בכלל, אני אמור להכיר אותם, והוא כאילו מכיר ואני לא... לגמרי אחי, הוא כל כך, בעיניי הוא כל כך היפופ, אתה יודע, הוא, אני רואה בו הרבה אלמנטים של היפופ, כאילו.
אז מה עשיתם ביחד?
בוא נגיד, אני לא אקדים את המאוחר, אני אכבד את התהליך שלנו, כי כרגע שום דבר לא...
אז יש עוד דברים, כאילו. כאילו, יש דברים מתבשלים.
כן, אחי, כאילו, יש עבודה איתו שהיא גם אישית, חברית, וגם באולפנים ובזה, ובעזרת השם, אחי, שמשהו יצא.
נאור שואל אם הסוואג שלך מהבית או שהוא נרכש.
סוואג לגמרי מהבית, אחי.
מיכל שואלת איך התחיל הרומן בעצם עם איתמר ציגלר.
דרך תומר יוסף.
נכון, סיפרתי.
דרך תומר יוסף, נכון.
מישהו פה שואל, עם מי היה לך הכי כיף לשתף פעולה?
עם מי היה לי הכי כיף? איזה שאלה מעצבנת.
נכון, חבל הזמן. אגב, אפשר פה לדלג על שאלות.
הייתי לגמרי מדלג על
השאלות. אתה לא חייב כלום.
הייתי מדלג. היה לי ממש כיף להתארח אצל חנן בן ארי באלבום, להכיר אותו.
איך זה קרה? למעלה, שיתפתם פעולה בלמעלה.
נכון, שיר מדהים שלו, טקסט מדהים.
לא הכל רע, לא הכל טוב, לא הכל אפשר להכיל, אבל הדין עם אלוהים הוא לנסות. את מי אני מנסה להציל כנגד כל הסיכויים, גם מתי שנגמרו לי הכוחות. אני לא עובד את זאת, תגיד מה לעשות.
חנן תכלס שלח לי כזה הודעה באינסטגרם שהוא חושב...
באינסטגרם?
באינסטגרם, אחי, ראית מה זה, אחי?
חנן בן ארי, שלח לך הודעה באינסטגרם.
לגמרי, אחי.
איזה גבר.
אגב, גם תומר יוסף שלח לי הודעה באינסטגרם והזמין אותי אליו לאולפן. זה קורה, יש אנשים מעודכנים.
יפה.
כן.
ישי דוד תורג'מן כותב, קודם כל דש מישי תורג'מן מהפלחן, אם אפשר.
היי! שלח לו. אתה בעצם לא יכול לשלוח.
הוא ישמע את זה.
הוא ישמע את זה.
שולח לך. אתה נמסור לו משהו?
כן, אוהב אותך מאוד, אח יקר.
זהו, האמת ש... את השאלה שהוא שואל כבר ענית עליה. מישהו פה שואל למה לא טד? אתה טדי מלידה?
טדי מלידה, בתעודת זהות, כן. לגמרי. יש לי עוד שמות, אבל אם זאת השאלה, כאילו ההורים שלי ודודים שלהם ואחים שלהם וזה, כל אחד קורא לך בשם, כאילו סבא שלך מהצד הזה קורא לך בשם, סבא שלך מהצד השני קורא לך, כן.
אז איך עוד קוראים לך?
בביה, לוי, יאיהו, מלא.
ואתה זוכר לענות?
אתה שומע את זה, זה מדבר לאיזה משהו בך, כאילו של אתה כזה, מסובב את הראש איך שקוראים לך ככה.
טוב, תן הופעות, משהו, איפה רואים אותך, איפה שומעים אותך?
19 לספטמבר.
אגב, רגע, מה הבעיה? שהפודקאסט הזה, פתאום אנשים ישמעו את זה בעוד 4 שנים, כן? אז בוא, תתן את התאריך עם השנה, כדי שאנשים לא פתאום... מה נתת לי? אז איזה תאריך?
19 לספטמבר.
19 לספטמבר.
2023.
איפה זה קורה?
במועדון הברבי.
יש עליך.
אני מארח את יסמין מועלם, הנסיכה.
אשכרה.
כן, הולכים להופיע יחד שמה. ואולי יהיו עוד הפתעות.
איזה גבר. טדי נגוסה, איזה מלך שבאת. ותודה רבה, והיה לי תענוג איתך.
תודה רבה שהזמנת אותך.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.